בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום רביעי, 13 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לאוזניים ישראליות, הבחירות שנערכו השבוע בעיראק אולי לא נשמעות חשובות במיוחד. זה נשמע רחוק, זה לא מדבר אלינו, זה לא משפיע על החיים שלנו בשום צורה. בחירות בעיראק, who cares? זהו, שזה לא ממש מדויק. כי צריך רק לפתוח מפה. עיראק נמצאת במיקום מאוד משמעותי באזור. היא בעצם הדרך היחידה שבה אפשר, נגיד, להעביר כביש ישר שיוביל מטהרן ועד ירושלים. והבחירות בעיראק מעניינות וחשובות, כי זה בדיוק מה שהאיראנים מנסים לעשות, כבר שנים, להשתלט על עיראק. הכל כדי שבין היתר תהיה להם בסוף גם את האפשרות לסלול את הכביש הזה, שיוביל אותם ישר אלינו. אבל השבוע קרה משהו. האיראנים ספגו מפלה, מפלה גדולה. וזה לא קרה בשדה הקרב, זה לא קרה בחיסול, בקור גרעיני סודי, זה קרה בקלפיות של עיראק. אז הפעם אנחנו עם התבוסה האיראנית בעיראק, ועם מי אם לא, אהוד יערי. אהוד, שלום.
שלום אלעד.
אלו באמת היו בחירות דמוקרטיות? עיראק היום היא דמוקרטיה בהיבט הזה?
הבחירות היו דמוקרטיות, היה ביטחון וסידורים ברמה הרבה יותר גבוהה מה שמישהו ציפה. אנחנו לא שומעים תלונות על זיופים, שגם לזה חיכו בסיתונות. הבעיה הייתה שרק 9 מתוך 20 מיליון בוחרים עיראקיים תרחו לבוא לקלפיות. זאת אומרת, הבחירות האלה נערכו בתוך אווירה, בתוך אקלים של החרמה המונית. מצד רובו של הציבור העיראקי, שנקעה נפשו מההתנהלות של הממשלות השונות בבגדד.
למה? מה הוביל בסוף את רוב העם העיראקי להיעדרות מחאתית כזו בבחירות?
תראה, עיראק היא המדינה עם הפוטנציאל הכי גדול בין כל מדינות ערב. יש לה הכל. יש לה אדמה ויש לה מים ויש לה בלי סוף נפט, כנראה הרבה יותר מסעודיה. ויש לה פוטנציאל אדיר. והנה המדינה הזאת שוקעת בתוך חשיכה, כמו לבנון, אין מספיק חשמל, בתוך מדמנה של שחיתות והיעדר מנהל.
In Iraq, 3 more protesters have been killed today as demonstrators continue their campaign for new elections and an end to corruption. 500 people have been killed by security forces and pro-Iranian militia during months of demonstrations.
במצב של אלימות ברמה שמשפיעה על חיי כמעט כל אזרח, השריפה האחרונה בבית החולים בנסריה, זה היה דבר נורא, פורץ שריפה בבית חולים, אין מי שיטפל, ופשוט חולים לעשרות נשרפו במיטותיהם, ואז הציבור העיראקי מתרחק מזה.
כלומר, בדומה למה שאנחנו רואים בלא מעט מדינות ערביות באזור, אז גם בעיראק יש ייאוש בקרב הציבור, יש כעס, יש משבר, ויש וקום. ובוקום הזה שנוצר, האיראנים קיוו להיכנס ולתפוס עוד ועוד נקודות אחיזה, דרך הפרלמנט, עם כוח פוליטי, ואני רוצה לחזור איתך רגע אחורה, להתחלה. מתי בכלל איראן מתחילה ללטוש עיניים לעבר עיראק כמקום שהיא רוצה להשתלט עליו?
תראה, ב-1980, שנה אחרי שהמהפכה האסלאמית חומייני עולים לשלטון, תופסים את השלטון באיראן, סדאם תוקף. סדאם עם הגנרלים הסונים שלו מול איראן שעוברת את המהפכה האסלאמית, יריבות שאתה יכול לקחת אחורה מאות שנים, וסדאם ראה את ההזדמנות לעשות מה שהוא חלם, לפרק את איראן לסדרה של מדינות קטנטנות. והמלחמה הנוראה הזאת המשכת 8 שנים. כולל מטחי טילים רצופים על טהרן. מיליון הרוגים במלחמה הזו. והנה באים האמריקאים ב-2003.
At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
והם מסלקים את סדאם. וב-2003, כשהאמריקאים מסלקים את סדאם, שנשען על המיעוט הסוני כדי לשלוט במדינה, ודיקה בצורות שונות את הרוב השיעי, האיראנים אומרים, אופה, נפתחה לנו דלת רחבה. והם מגייסים, יש להם באופן מסורתי, היסטורי, זיקה וקשרים אל השיעים באיראק, והם מתחילים לבנות את הכוחות. הם בונים את המיליציות, ובונים תנועות, וקאסם סלימני קונה פוליטיקאים, ומבהיל את מי שצריך, ופה נוצר מצב שבו איראן מנסה להפוך, ומתקדמת בכיוון הזה, מנסה להפוך את עיראק לאיזה מדינת חסות גרורה, שיש בה ממשלה כביכול עצמאית בשליטת תנועות שיעיות, אבל בפועל היא גרורה של איראן, כמו שבולגריה הייתה בימי השלטון הסובייטי.
וזה עבד? זה עבד בשנים האחרונות עוד? אנחנו ראינו את איראן מצליחה לתפוס עוד ועוד אחיזות בעיראק, גם צבאית אבל גם פוליטית, הדרך הזו שלהם עבדה?
כן, אני אתן לך דוגמה. המיליציות שלהם פחות או יותר השתלטו על ציר התנועה למערב עיראק, מחוז אל אנבר, בואכה הגבול הסורי, והפכו אותו לפרוסדור של העברת משלוחי נשק. מטילים ועד כלי טייס בלתי מאוישים, הם בעצם השתלטו על הגבול שבין סוריה ועיראק, והממשלה בבגדד קצרה ידעה לטפל בזה. אתן לך דוגמה, בשבועות האחרונים פתאום, מסיבות שלהם, הפסיקו אספקת חשמל שהם היו נותנים לעיראק לפי הסכמים ישנים. עיראק נפצללה לתוך השכה. התלות של עיראק באיראן הלכה וגברה, אף על פי שאמרתי, עיראק היא המדינה עם הפוטנציאל הגדול לאושר יותר מאשר איראן.
ובשלב הזה אנחנו מגיעים למערכת הבחירות שנערכה שם השבוע, כשברקע העמקת השליטה של איראן בעיראק בשנים האחרונות, והשאיפה שלהם להעמיק את האחיזה אפילו יותר, איך בעצם האיראנים באמצעות אותן מפלגות שנאמנות להם, איך הם התכוננו לבחירות האלה?
בתקופת מערכת הבחירות, שהיא לא הייתה ארוכה, הם ניסו לקדם את שלוש רשימות עיקריות של המועמדים שלהם, הם ניסו לקדם אותם, הם הסכימו להפוגה בתקיפות שלהם נגד שארית הכוחות האמריקנים בעיראק, וניסו, איך לומר, להלביש על פניהם איזה חיוך ידידותי. אני רוצה, אלעד, אבל להגיד משהו, כי הבחירות האלה היו מלכודת. גם האמריקאים, שאמרו, אנחנו מוכנים להוציא את הכוחות הלוחמים, אז הם נהגו נכון, יצרו איזה שיפור של האווירה, והדבר השני, שהם היו מלכודת של ראש הממשלה, מוסטפא קאזמי, איש רציני, עיתונאי לשעבר, הוא לא רץ בבחירות, אין לו מפלגה, אם כי יכול להיות שהוא יישאר ראש הממשלה, הוא הקדים את הבחירות, ושינה את חוק הבחירות. במקום שהבחירות יערכו ב-18 מחוזות, הם נערכו, כן, בשיטה אזורית, ב-83 נפות. והאיראנים ושלוחיהם בפרלמנט העיראקי הסכימו לזה. ופה הם נפלו קשה.
כלומר, בהחלטה של ראש הממשלה של עיראק, השינוי שנעשה שם הפך את הבחירות ממשהו שעבור מצביע בודד היה אולי גדול ומנוכר, הוא היה צריך להצביע לרשימה שהוא לא כל כך מכיר, במחוז גדול, פתאום הבחירות האלה הפכו להיות משהו כמעט מקומי, ואתה אומר שזו מלכודת. איך הדבר הזה בעצם השפיע על תוצאות הבחירות?
בבחירות 2018, כשהבחירות נערכו ב-18 מחוזות, אז רצו הרשימות הפרו-איראניות, השיגו הישגים יפים, הם לא ניצחו, הם לא זכו ברוב, הם השיגו הישגים יפים, באופן שנתן להם כוח במסע ומתן הקואליציוני אחר כך, כי הבוחר נאלץ להצביע בעבור רשימה, בעצם. כשחילקת את עיראק ל-83 מחוזות, הבוחר מכיר את המועמדים, הוא יודע מי מושחת, מי מקורב לאיראנים, מי לא, מצביע אחרת. ומה שקרה שהם ירדו ל-14 מושבים בפרלמנט בבגדד מתוך 369 מושבים. זאת אומרת, הם נמסו. המצביעים העיראקיים נפנפו החוצה את כל מי שנחשד כמשרת אינטרסים של איראן. וההתרסקות היא מדהימה, אני אומר לך, בשעות האחרונות בעיתונות הערבית, רעידת אדמה.
אז האיראנים לא רק הפסידו בעיראק, הם הופסו. אבל זה לא הדבר המשמעותי היחיד שקרה להם במערכת הבחירות בעיראק, כי גם בצד השני, בצד המנצח, האיראנים חטפו מכה גדולה. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
אנחנו עם הבחירות בעיראק ועם התבוסה שנחלה שם איראן דרך המפלגות שנאמנות לה, ואחרי שבמשך שנים הצליחה לחזק את השליטה שלה אצל השכנה, ועכשיו אולי העיראקים מתחילים להראות לאיראנים את הדרך החוצה. אהוד יערי, אמרת שזו רעידת אדמה. כלומר, ההפסד של האיראנים בבחירות בעיראק. זו הפתעה?
זה הפתעה מוחלטת מבחינת הממדים. חשבנו, עמיתים שלי בחול נקרא לזה, ובארצות הברית, וחשבנו שבגלל שינוי שיטת הבחירות, התכסיס הזה, המלכודת שהניחו להם, שהמפלגות הפרו-איראניות לא התחזקו. אבל שהם התמוטטו ככה, אף אחד לא ראה. אני לא יודע על איש אחד שטוען שהוא חזה את זה. בטח לא האיראנים עצמם. סוקר דעת הקהל הבולט של עיראק, הוא אומר, הבוחר העיראקי העניש כל מי שלא נחשב לפטריוט עיראקי 100%. קרי, כל מי שנחשב כגרור, סוכן, תחת השפעת איראן.
אז דיברנו על המפסידים, בואו נדבר על המנצח. מי הוא?
האיש שניצח, מוקתדה סדר, הוא נקרא כהן דעת, הוא לא ממש כהן דעת, הוא לא איש מלומד. אם כי ישב קצת בסמינרים שיעים באיראן ובמקומות אחרים.
תחקיק הסלאם והאסתקרר והאסתקלל לעיראק, אינשא אללה, ונבארק ג'הודה ונתמן ג'הודה.
הוא איש שפחפח, מוזר, מלא גחמות, הודיע שהוא עוזב את הפוליטיקה וחזר, הודיע שהוא מחרים את הבחירות וחזר בו, טיפוס. אבל התנועה שהוא ירש מאביו ודודו וסבו, היא תנועה פטריוטית עיראקית, היא דוחה את החומייניזם ואת המהפכה האסלאמית, ונכון שמוקתדה סדר נלחם באמריקאים בשעתו, ונכון שהוא שונא ישראל, ועוד איך נכון, אבל הוא לא רוצה להיות גרור של איראן, הוא רוצה לחווץ, אי אפשר למחוק לגמרי את ההשפעה האיראנית על הממשל, על הצבא. ובהצהרה הראשונה שלו בלילה, מה הוא אמר?
כל הספרות מרחבים בה, מה לם תתדחל פי שען העיראקי.
זה היה מרחיק לכת. האיש הזה הוא עוד לא בן 50. הוא אמר, כל הנשק צריך להיות רק בידי המדינה. ואסור לאיש להפעיל נשק, גם אם זה בתואנה של מוקאומה, כן, התנגדות לכיבוש, במקרה הזה כיבוש אמריקאי כביכול. זאת אומרת, ההצהרה הראשונה שלו היא הצהרה מפורשת, בוטה, נגד האיראנים ושלוחיהם בעיראק.
כלומר, אותו סדר הוא לא פוליטיקאי, הוא מנהיג רוחני. אני אעשה ברשותך איזושהי הקבלה למשהו שאנחנו מכירים, רק כדי שנבין יותר טוב. התנועה שלו היא לצורך הדוגמה שס, והוא כמו הרב עובדיה, זכרו לברכה, מנהיג רוחני, כלומר הוא יתווה מדיניות, הוא ימנה את מי שיעמוד בראש הממשלה, אבל אותו ראש ממשלה ינהג לפי המדיניות הרוחנית הדתית. מה המשימות שעומדות לפניו? מה אנחנו צפויים לראות בשלטון שלו?
הממשלה הזאת תצטרך להוכיח שהיא יכולה לתקן את המחרובים של המנהל והמשק העיראקי. לא משימה פשוטה, מדינה של 40 מיליון, אל תשכח. והם צריכים להוכיח שהם יכולים לשמור קשרים עם ארצות הברית, בלי להעיר יותר מדי שדים מרבצם, ושהם יכולים לנסח איזה מתווה חדש של יחסים עם איראן שהוא יותר נוח להם. משימות לגמרי לא פשוטות.
ואני מניח שהאיראנים רואים את כל זה, והם לא נראים לי כאנשים שיקבלו את זה בשכיבה על הגב. מה הם עושים כדי לשנות את המצב?
כרגע הם מתנהגים בנימוס נרגז, הייתי קורא לזה. הם מכחישים שמפקד גייס אל-קוד, שהיורש של סלימני, גנרל כהני, רץ אתמול בבעלה לבגדד, אבל הם, יש להם אמצעים, קרוב ל-80 אלף חמושים במיליציות שלהם, וזה לא, לא מדברים פה רק על נשק קל. הם יפעילו אותם. הם, ברגע שהם יצטרכו, הם יפעילו קודם איומים, ואחר כך אם צריך יארגו. הם כבר עשו את זה הרבה פעמים. הם לא מתכוונים לוותר.
אז הכוח של איראן בעיראק, לפחות מבחינה פוליטית, אחרי הבחירות האלה נחלש. ומי שניצח בבחירות הוא אדם אנטי-איראני, אבל גם לא מחבב בלשון המתה את ארצות הברית ובטח את ישראל. השאלה היא מה זה אומר מבחינתנו, מבחינת ישראל. מה ההשלכות של כל הדבר הזה?
תראה, עיראק מבחינתנו היא זירה קריטית, אני אומר את זה כבר כמה שנים. ההכרעה במזרח התיכון היא טיפול בעיראק. לא בסוריה, לא בשום מקום אחר, לא בתימן, לא בלוב. לישראל חשוב איזו עיראק תצמח, מפני שהאיראנים רוצים להשתמש בעיראק כשטח מעבר לפוסדורים שהם מבקשים לכונן כדי להוליך גייסות ונשק וטילים וכל מה שאתה רוצה לחזית הגולן, לסוריה, לחיזבאללה. אני חושב שאם איראן תצליח להפוך את עיראק למדינת חסות, זה מבטיח את ההגמוניה שלה בכל הסער הפורה, סוריה, לבנון, ירדן, פלסטינים, ואם אני מבין נכון את התוכנית שהגה סלימני בזמנו, הוא אמר קודם הסער הפורה, כן, הלבנט, ואחר כך נטפל במפרץ הפרסי. בלי עיראק, האיראנים התקשו גם בסוריה, ואני חושב גם בלבנון. עם עיראק, יהיה הרבה יותר קל להם.
אז בסך הכל, אפשר להיות מרוצים מהתוצאות שם, לא?
כן, כן. ואני אומר לך, אתה אולי שם לב בנימת הדיבור שלי, אני איש שמח היום. ממש שמח, אני לא מסתיר את זה. האימפריאליזם האיראני, שהוא אלים, שהוא דורסני, שהוא גס, מעורר התנגדות חזקה. הוא מעורר התנגדות גם בסוריה. תושבי העמק הפרט הסורי מאושרים מזה שהאיראנים מנסים להפוך לבעלי הבית שם? לא, רגע, הם צריכים הזדמנות. בעיראק שיחקו את זה נכון הפעם. היו אנשים מתוחכמים בממשלה בבגדד, בעיקר ראש הממשלה קאזמי, שבתחכום, בעדינות, לא בבוטות, תמרנו לאט לאט והגיעו למטרה.
אהוד יערי, תודה רבה.
סלאם טק.
וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל טרילוגיית אפגניסטן שלנו, הבריחה מקאבול, הבוץ האפגני והסיפור של זהיר, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, אם אתם עדיין לא חברים בקבוצה שלנו שם, זה הזמן. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.